Holy fuck, you pushed him.
You're having tea with Graham Greene in the coloured costume of your choice, and you'll be thought in high esteem if you're seen in between. Stiffly holding umbrellas, catching the fellas, making the toast to the civil servant Carruthers, making the others worse than most. You're making small talk now with the Queen and the elegant ladies in waiting. You're very nervous, they cannot tell. Pretty well, they can tell. So save yourself for the hounds of hell. They can have you all to themselves. Since the fashion now is to give away all the things that you love so well. Oh, welcome back to Chipping and Sunbury. You can have a second chance.
כל הרעה מקהיר שלום. המוות לכם בבוקר ובערב, ואם יבוא הלילה אז נלביש אתכם את השמלה השחורה שלו ויזנק המוות אליכם מכל מקום. סליחה, זה לא השידור הנכון. שלום לכל המאזינים, שורה שנייה באמצע, פודקאסט ישראלי לקולנוע. אני תום שפירה, ואתם לא מאזינים לכל הרעה מקהיר,
אתם מאזינים לכל השלום. כן. מהים.
כן, אני אצטרך להיות בימים משטרת ישראל, תשמע.
כן. מה שמצחיק שכל הרעם דווקא כשהפסיק הגשם. כל הרעם בצהל.
כל הכבוד.
כן.
כל הפרחים בצהל. אני כל הרעם לקהיר.
אני אגב אביעד שמיר, למקרה שאף אחד לא שאל אותי איך קוראים לי.
אני לא צריך לשאול אותך, אני יודע איך קוראים לך.
זה היה אינטרו הכי ארוך שאי פעם היה לנו כנראה.
לא, 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 אני בטוח שהיה.
זה עומד להיות האינטרו הכי ארוך שהיה לנו כנראה.
בכל אופן, למי שלא מכיר את הקונספט שלנו, אז כל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואנחנו מדברים עליהם, כל סרט בנפרד ואז שני הסרטים ביחד.
לעתים אף מדסקסים.
לא הרבה, לפעמים. אני חושב שאנחנו בעיקר דנים, מדסקסים קצת פחות.
איזה פלפול קטן פה ושם. כן. קצת חפירות.
אגב, למי שרוצה לשמוע את קולי הערב והפודקאסט הזה לא מספיק לו, ולמה לא? יש לכם כבר איזה 40 שעות כאילו של פודקאסט שאתם יכולים להקשיב להם בהיסטוריה שלנו. אתם יכולים לשמוע אותי בפודקאסט עלילו ניישן, מי שמעוניין לשמוע אותי מדבר על קומיקס. ולמי שמעוניין לשמוע את קולו הערב של אביעד שמיר, אתם יכולים...
תתקשרו אליי, מה כואב לכם? מה?
אבל אתם יכולים לקרוא את הדברים שאביעד שמיר כותב על קולנוע. איפה אתם יכולים לקרוא אותם?
אני אשלח לינק.
אוקיי, ואתם יכולים באותה מידה, אם אתם כבר מאזינים, לגשת לדף הפייסבוק שלנו ולעשות לנו לייק.
למען האמת, אפשר פשוט לחפש אותי בגוגל, זה יחסוך לי לשלוח, לשים לינק.
תחפשו את אביעד בגוגל, כן. או בחיים האמיתיים. אז, אחרי כל הדבר הארוך הזה, ולפני שנעבור לסרט, אביעד, תן להם את העזרה הקבועה שלנו.
אל תצאו בלי סוודר. וגם יהיו ספוילרים.
כן. אחד מהם קשור לפרק הזה והשני לא. אז, מה הסרט הראשון שלנו להשבוע?
The incidents that follow were described to me exactly as I present them here, and in a wholly unexpected way.
Who's this interesting old fellow?
Don't you recognize him?
May I invite you to dine with me tonight? And it will be my pleasure to tell you my story.
Let's blow.
Something's missing. I don't know what it contains. I don't know what it represents. I don't know what it is. But there are traces and shadows of it everywhere.
Nobody's saying it's a stroll down a tree-lined promenade with the fine lady in the white poodle, but it's got what you'd call vulnerability.
I fear this may be the last time we have seen each other.
Why on earth would that be the case?
I can't put it into words, but I feel it.
They threatened my life, and now they murdered my only family.
No. Who'd they kill this time?
His body was found stuffed in a sarcophagus behind a storage room in the Kunstmuseum late last night. He was short four fingers.
Tell him Jopling says, come home.
Pretty picture.
Stop! I can't! I can barely steer!
Where's out the window?
Tell no one.
He'll explain everything.
What happened?
What happened, my dear Zero, is I beat the living shit out of a sniveling little runt called Pinky Bandinsky. You should take a long look at his ugly mug this morning. He's actually become a dear friend.
זה היה מתוך הטריילר של מלון גרנד בודפסט, The Grand Budapest Hotel, תסריט וס אנדרסון והוגו ארתור רנדל גינס. לא אכפת לי מה היה התרומה שלו לסיפור.
אנחנו לא בטוחים שזה בן אדם אמיתי.
הוגו ארתור רנדל גינס. הוגו ארתור רנדל גינס.
יש לנו תיאוריה שאם זה בן אדם אמיתי, וס אנדרסון בחר לעבוד איתו רק בגלל השם.
אגב, וס אנדרסון לא כתב את הסרט הזה, הוא גם היה במאי שלו. משהו שלחלוטין אתם לא תאמינו כשתראו את זה, כי זה לא נראה כמו כל סרט אחר של וס אנדרסון.
בכלל לא. אי
פעם ביים, כולל כנראה הסרטי בית שלו. כאילו, יש לו משפחה וילדים?
הוא יכול לביים אותם.
כן, אני מדמיין אותו, כאילו, מביים את הילדים הקטנים שלו כזה, אוקיי. אני יודע שאתה רק עכשיו לומד ללכת, כן. אבל תעמוד במקום ואל תזוז.
רגע, קלוזאפ.
אוקיי, okay, ועכשיו שאח שלך יעמוד בדיוק בצד השני, כדי שנוכל לעשות כזה סוויש של ישר אליו, בזווית. אוי, שנו זז, אתה טוב, אבא יצטרך לפטר אותך ולהחליף אותך ב...
באורן ווילסון, כנראה.
כן, באחד מהווילסונים. אגב, ווילסונים, בסרט הזה משחקים.
הצלחה.
נשימה עמוקה.
רל פיינס. אם אתם רוצים את ללכת לשתות משהו, לאכול, כן. זה הזמן.
רל פיינס, אף מרי אברם, אדריאן ברודי, וויליאם דפו, ג'ף גולבלום, ג'אדלו, הרווי קייטל, לאה סיידו, טילדה סווינטון, אול ווילסון, טוני רבולורי.
זה השם שהתקעת בו באמת.
טוני רבולורי, סיר שרונן, ארנולד שוורצנגר, סילבסטר סטלון, צ'אק נוריס. אני חושב שהתבלבלתי עם הרשימה של הבלתי נשכחים שלוש בשלב הזה.
אולי.
אולי,
אנחנו לא בטוחים.
אנחנו לא בטוחים.
או לא ראים את הבלתי נשכחים שלוש.
אני חושב שאני רואה את הבלתי נשכחים שלוש של וס אנדרסון כל כך. כי אני מביא את זה במאי אקשן זיבלי דרג דלת לביים את זה. אבל אביעד, בלתי נשכחים של וס אנדרסון. תדמיין את זה.
זה יהיה בלתי נשכח.
תחוש את זה.
זה סרט, אני לא חושב שכדאי שאני אחוש אותו.
אתה יכול לעשות, אגב סרט.
זה קצת ככה יפגע בטקסטורה.
אגב סרט, על מה הסרט הזה?
ובכן, אני אקפוץ ישר לסיפור העיקרי ולא למסגרת של המסגרת של המסגרת. בשנות ה-30, במדינה בדיונית שנקראת זוברובקה, יש מלון בהרים שנקרא מלון גרנד בודפשט. למלון הזה מגיעים מיטב עשירי ובלונדיני היבשת. משום מהם תמיד בלונדינים. והסיבה שהם כל כך אוהבים לבוא למלון הזה זה מיסיה גוסטב, הקונסיירג', שאנחנו לא לגמרי יודעים איך לתרגם את זה לעברית, כי...
בסרט קראו לזה שוער, אבל
כן,
זה לא...
הוא הרבה מעבר לזה.
זה כמו ג'יבס, כאילו, ב... סיפורי ג'יבס.
זה מגה ג'יבס.
לא, כן.
זה מגה ג'יבס.
ג'יבס בעברית זה הוא המשרת, ובאנגלית כן. זה דבלי, אבל זה לא מביא, כאילו, המילה הזאת היא לא מסבירה את מלוא האחריות והכוח התמונים בידיו של גוסטב.
זהו, גוסטב הוא למעשה מאמץ את האופי שהאורחים רוצים שיהיה לו, הוא נותן להם כל דבר כדי שהם ירגישו יותר נוח, אפילו מאפשר להם פרטיות בחדר הומי אדם, הוא עדיין יגרום להם להרגיש כאילו יש להם פרטיות. הוא מספק את כל איזה מזון שיתאים להם, את המחמאות שהם צריכים, מקריא להם שירה, דואג גם לצרכים מעט יותר קדמונים, ומתחבב עד מאוד על האורחות, אולי גם על האורחים, זה לא מובהר בצורה חד משמעית, במיוחד על מדאם די.
טילדה סווינטון?
טילדה סווינטון.
כן.
במקור זו הייתה אמורה להיות אנג'לה לנסברי. תחשוב על זה לרגע.
אני חושב על זה לרגע. ואז... לא, אני עדיין מעדיף טילדה סווינטון.
ההסבר של וס אנדרסון, זה שאחרי שאנג'לה לנסברי לא יכלה, אז הייתה לו התלבטות אם לקחת שחקנית מבוגרת או שחקנית יותר צעירה שהוא כבר עבד איתה, והוא אמר, פעם אחת יש לנו תקציב לאיפור רציני כזה כמו של שובר קופות, בוא ננצל את זה.
והאמת הפשוטה היא שעוד אחד מאחים ווילסון סירב לא יהיה בתפקיד במקום אנג'לה לנסברי.
אתה בטוח שטילדה סווינטון היא לא מאחים ווילסון?
אני לא יודע. אולי זה אחד האחים ווילסון משחקת, טילדה סווינטון משחקת את מדאם די.
הכל אפשרי.
כן.
או הוגו גינס. בכל אופן, מה שקורה זה שבאותו הזמן מתחיל לעבוד במלון לובי בוי בשם זירו מוסטפה. הוא, כמו ששמו מרמז, לא ממוצא אירופאי. בהתחלה גוסטב ככה קצת חושד בדמות החדשה שהופיעה במלון, אבל מהר מאוד הוא לוקח אותו תחת חסותו, מלמד אותו את רזי המקצוע, איך בעצם להיות תמיד שם בשביל האורחים, איך להיות הכי מנומס ומתורבת שאפשר, גם אם הוא גר בחדר מצ'וקמק ומצייר לעצמו שפה ממיפרון כל בוקר. ואז הסיפור מסתבך, כש...
זה הקדמה,
זה
היה בערך 5 דקות הראשונות של העלילה פרופר, כן?
ברוכים הבאים לסיירת של וס אנדרסון. זה היה כתוביות הפתיחה.
כן. אז מה קורה כשהעלילה מסתבכת?
מה קורה? מה שקורה שמדם די נמצאת ללא רוח חיים בביתה. בזמן הקראת הצבא מתברר שגוסטב מקבל ממנה, היא הותירה לגוסטב ציור יקר ערך, שהמשפחה של משפחת די מאוד חפצה בו, וכמובן ניגשים לגוסטב בצורה מנומסת ומבקשים לפתור את כל העניין בבית משפט כמו שצריך.
או ששולחים אחריו את וויליאם דפו.
אחד מהשניים, את וויליאם דפו. כמובן הצלחת, כן.
וויליאם דפו.
וויליאם.
וויליאם דפו, טוב. It is the foliest nature ever, כאילו.
הוא מעולם לא נראה יותר, החיוך שלו מעולם לא היה יותר מפחיד, והוא לא מחייך בסרט.
כן. ובשלב הזה אני חושב שנפסיק לתאר את העלילה פשוט כי עברו כבר.
למה? זה אנחנו 10 דקות לתוך הסרט.
כן. מכאן והלך הרבה פשעים, בגידות, מזימות, התחמקויות.
מישהו בכלא, מישהו בורח מהכלא.
הסרט הזה לא מתרחש כל כך הרבה במלון, למרות השם שלו.
נכון.
מתרחש המון מחוץ למלון.
אבל רוחו של המלון תמיד שם.
כן.
גוסטב מאוד מייצג את התפיסה הזאת של... תמיד להיות בתוך ה...
בתפקיד
זה,
שלו.
זהו, בתפקיד. זה אפילו לא דמות שהוא עושה, זה ממש... זה נהיה החיים שלו.
זה די מוזר, כי אנדרסון, אתה יודע, בעובדה שהוא בוחר לצאת כל כך הרבה, אנדרסון מת על העולמות הקטנים המובחנים האלה שלו. לא ראיתי את כל הסרטים שלו, אבל בסרט האחרון שלו, אביעד, תעזור למוחי.
מונייס קינגדום, ממלכת אור הירח.
כן, זה בדיוק. כל האיומין כזאת, ממלכה קטנה, שבה, שהוא בנה אותה, ואז נותן לך לשוטט בה.
גם פה, הסרט מתרחש בעיקר בתוך מדינה שלא קיימת.
לא, אבל העובדה שהוא כל הזמן תורך לצאת החוצה וקצת מה...
אמר שהוא על המעולל, מתרחש הרבה בחוץ.
ראיתי אותו רק עד האמצע לפני ש...
באמת?
לא אהבתי את משהו.
אני מאוד אהבתי אותו.
תראה, העניין הוא שעד מונרייז קינגדום, לא כל כך אהבתי את וס אנדרסון, ואני לא חושב שזה בגלל שראיתי הרבה מווס אנדרסון, בגלל שהייתה לי תחושה כזאת של, לא, אני לא אוהב את וס אנדרסון מתוך עיקרון. מתוך איזשהו... אני לא יודע איזה עיקרון, לא ידעתי איזה עיקרון, אבל החלטתי שאני לא אוהב את וס אנדרסון. ואז את מונרייז קינגדום נורא אהבתי, ומלון קרן בודפסט הוא נהדר.
אצלי מרשו אלה מעולה לעשה את התפנית, כי משפחת טנבאום ודה לייף אקואטיק עם סטיב זיסו, שני סרטים שמאוד הערכתי את היצירתיות שבהם, אבל לא כל כך התחברתם, היו לי יותר מדי מנוכרים מבחינה רגשית, ויותר מדי... לא יודע, כאילו חוגגים את העיוות במקום להשתמש בו בעלילה.
משפחת טננבאום זה קומדיה לא מצחיקה.
זה לא קומדיה, זה העניין.
לא, הרבה אנשים התייחסו לזה בתור קומדיה כשהם הפנו אותי.
כי זה מוזר.
כן, וזה כזה, זה קומדיה לא מצחיקה, זה כמו משרד או ניצבים. אתה מבין, מה שמצחיק זה שהאנשים האלה הם לא סימפטיים, וקוראים להם הרבה פעמים דברים לא סימפטיים, ואני כזה, זה לא מצחיק. לזה אני קורא החיים שלי. אני פולני, אני לא צריך לראות זה בקולנוע.
מה שהיה מעולה עשה יצית התפנית, כי זה סרט אנימציה, ושם כל המוזרויות, כל ההגזמות שיש בעיצוב ובצורה שהדמויות רצות או דברים כאלה, זה יותר מתאים, כי זה סרט אנימציה, אתה לא מצווה שהוא יהיה לגמרי מציאותי. ובהמשך הזה, Moonrise Kingdom ומלון גרנד בודפשט, הם בעיניי שני סרטים מאוד טובים, שאני לא יודע אם וס אנדרסון קצת מיתן את הניקור שיש בסרטים שלו והתחיל לעשות אותם כאלה שקצת יותר קל להתחבר אליהם, או שפשוט אני התרגלתי לסגנון שלו.
יכול להיות. אני לא יודע אם ניתן זאת המילה, אולי אפשר להגיד שהוא שכלל את הסגנון שלו, מבחינה צורנית לפחות, כאילו, הוא לא סוטה מעצמו. סרט של וס אנדרסון זה אחד הדברים הכי מזהים למסך קולנוע. אתה רואה אחד, וזהו, זה מספיק לך כדי לקבע בראש את כל המשחקים שלו, את ה... את הדמויות שעומדות ופשוט נועצות מבט במצלמה בזמן שהן מסבירות דברים, את התפניות החדות, את העובדה שהכל כאילו בנוי על שוטים מאוד מאוד מתוכננים מראש, כאילו.
שלא לדבר על הצבעים, כן. שמאוד חזקים בסרטים שלו.
סטופ מושן, גם, כן, גם באנימציה מושן. וגם בחיים האמיתיים.
כן.
כן. איך היה נראה סרט ג'יימס בונד של וס אנדרסון?
טוב, הוא היה נראה טוב.
כן. ויש אנשים שזה יעצבן אותם, אני מניח, הרפטטיביות הזאת, אבל במקרה שלי, לא יודע, לפחות בסרט הזה, אני פשוט ישבתי והוקסמתי, זה סרט שכיף לצפות בו, כאילו, זה סרט מענג, זאת המילה הכי רבה בשבילי לסרט הזה, סרט מענג לצפייה.
אני חושב שקודם כל, אהבתי את הסרט, קצת פחות מ-Moonrise Kingdom, כי הרגשתי שפה הוא קצת הסתבך יותר מדי עם ה... כמה שמאוד נהניתי מהסרט, העלילה בעיניי היא הצד החלש, כי יש פשוט יותר מדי ממנה.
כן, מה שהסברת בהתחלה, באמת זה רק המבוא שמכיר לנו את כל הדמויות הראשוניות, כן. וזה בלי להסגיר את העובדה שכל הסרט בעצם מתרחש בתוך שני סיפורי מסגרת. כאילו...
שלושה.
שניים, לא? כאילו, הילדה שקורא את הספר...
הילדה קורא את הספר, הסופר...
מסביר על הפגישה.
לפני זה, הסופר המבוגר. הילדה קורא את הספר שהסופר המבוגר מקליט או מקריא או מכתיב,
לא, הוא נמצא ברעיון, אני חושב, כי הילד שלו מסתובב סביבו ומישהו מצלם אותו, לא?
כן. ואז אנחנו עוברים לשנות ה-60 כשהסופר הצעיר מדבר עם מוסטפה המבוגר, ואז בשכבה הרביעית אנחנו במצודה של לא, סליחה, אנחנו בשנות ה-30
הגענו למטריקס.
כן.
כן. ולא בראש ברור.
ואז לאונרדו דיקפריו מופיע ואומר לנו שזה חלום.
לא, הוא לא.
אצלי כן.
ראינו שני גרסות מאוד שלו של הסרט. זה כמו כלו שהופץ לקולנוע כאילו עם ארבעה סופים שונים ואף פעם לא יודעת איזה מהם תקבל.
אני לא ראיתי אף אחד מהם.
ובצדק. לא, אבל כאילו מה שמוזר לי זה שחשבתי שזה בונה לי משהו, אבל אין איזה תכסיס פוסט מודרניסטי מטה קולנועי עם העובדה שזה סיפור בתוך סיפור, זה פשוט סיפור בתוך סיפור בתוך כן. סיפור.
זה משהו שנעשה בשביל הצורה.
אולי, לא יודע, אולי זה קשור לסרט מסתיים בכתובית שמודה לסופר סטפן צווייג?
האם אתה אומר?
אני לא יודע איך מבטאים את זה.
סביר להניח.
אם אני רוצה לבטא את זה סטפן צווייג, זה כנראה שטפן צווייג או משהו כזה, עם,
הנדר,
ה, עם,
כן.
ה, עם הכישרון שלי בביטוי שמות.
זה כנראה עמוס לוינסקי.
שמודה לו על, על שאיבה אשרה על הסרט הזה, אז יכול להיות שזה משהו סגנוני אצלו. אני אף פעם לא קראתי סיפור או ספר שלו, אז אין לי שמת של מושג. מאזינים יותר חכמים או יותר מושכלים ממני, מוזמנים לכתוב לנו, ולא יודע לי שאני אידיוט.
רגע, יש לו מאזינים משכילים.
באמת?
אולי.
זה לא היה בלעד, זה היה בקשה באמת.
כן.
כאילו, תגיד לי. אז אחרי שנכנסים לסיפור עצמו, אני דווקא אהבתי את העובדה שהסרט נורא נורא פרנטי, כי זה מנע, אני חושב שזה מנע הרבה מהבעיות. אתה דיברת על ניקור של הדמויות או של אנדרסון כלפי הדמויות שלו בסרטים המוקדמים,
כן.
ואני חושב שגם פה יש את זה במידה רבה, כי חוץ מגוסטב וזירו רוב הדמויות הן בעצם נורא נורא, אני לא בטוח להגיד קרטוניות או קרטוניות.
אין די קרטוניות. אז את, בגלל זה אמרתי שמרשו היה מעולה עשה אצלי את הדפנית כי הוא סרט אנימציה, וזה הרבה יותר התאים לסגנון שלו.
וזה עניין, העובדה שזה כל כך פרנטי מנע ממני להתעכב על הקרטונים שלהם. כאילו, העובדה שהאסירים הם מין כאלה, האסירים בכלא שגוסטב נשאר והם פרודיות על אסירים, לא הפריע לי יותר מדי, כאילו היה צריך להיקשר אליהם יותר מדי. העובדה שוויליאם דפו מופיע בתפקיד, וויליאם דפו בתפקיד וויליאם דפו
אמר. וויליאם.
לא, לא, וויליאם מופיע בתפקיד וויליאם. אני לא אפסיק עם זה, אני מצטער. מופיע בתפקיד שהוא עוד פעם פרודיה עצמית, כאילו הכי קריפי שהוא יכול להיות, לא הפריע לי.
אני לא יודע אם זה פרודיה עצמית, כמו שפשוט זה
מלואק לתפקיד, מלואק ל כמו שסין סיטי לואק, אתה יודע שכל שחקן משחק את הזניף של הייצוג הציבורי של עצמו.
כן. וואו, מה זה אומר על אלייג'ה ווד?
אלייג'ווד הוא קריפי, כאילו, אני מצטער. הוא היה קריפי בתור הוביט חמוד לכאורה, הוא היה קריפי בגרין סטריט חוליגנס, הוא היה יותר קריפי מכל החייזרים בסרט או עם החייזרים שהיה בו, זה עם הבית ספר.
כן.
נו, איך קראו לזה?
בית ספר החייזרים?
לא, זה סדרה מצוירת בשנות ה-80, אביעד, כאילו.
תראה, ב... מלון גן בודפשט, יש לך את אדריאן ברודי בתור, אתה לא רואה ממנו הרבה, ואני לפחות סניתי את הדמות, כמו שצריך, כאילו, כן. כמו שרצו. הוא נבל חד משמעית. זאת אומרת, אין לך שום הסבר לזה שהיו לו טראומות בעלות או דברים כאלה, או שהוא בעצם בטוח שהוא צודק. לא. הוא רוצה את הציור, כי הציור שווה הרבה כסף, כי האגו שלו נפגע, ו... לא אכפת לו לחסל את מי שצריך בדרך.
וכי הוא נאצי. יש...
לא, הוא לא נאצי, הוא זוברובקי.
לא, אבל כאילו בסוף הסרט כאילו רואים את... הוא חלק מהצבא של המדינה, מדינה הזאת, ולמדים שלהם יש דאבל זד על, על החולצה, כאילו. זה לא...
כן, דאבל זד, כי הם מהסטורם טרוברס.
כן. אנחנו רוצים לדבר על הפוליטיקה של הסרט?
אפשר, כי זה שם.
האם יושב לצטט את עצמי לפני הקלטה אמרתי הסרט הזה מאוד ברור במסר שלו משהו לא יהיה
כן.
שזה, יצא לי בטעות ואני חושב שזה די נכון כי הסרט הזה אתה יודע ברקע שלו מתרחשים הרבה דברים זה מתרחש במדינה על ערב מלחמה ויש הרבה כרגעים יש כמה רגעים שבהם עוצרים את הדמויות על רכבת בשולי הדרך ו אנשים מתחילים לחקור אותם באלימות ובאיומים.
למעשה אני לא בטוח שמישהו מצליח להשלים נסיעת רכבת בסרט הזה בלי שיש עצירה.
כן, המסר של הסרט זה אל תעלו לרכבות. זה...
המסר מוצדק.
כן, זה הפריקוויל, זה הפריקוויל לסנורפירזר שיצא לנו עוד כמה חודשים.
למעשה זה הפריקוויל לרשימת שינדלר, אבל לא חשוב.
אוי ובוי.
גם שם אומרים לא לעלות על רכבות.
כן. ולקראת, אני... לא, זה לא לקראת הסוף. אחרי הבריחה מהכלא. יש את הרגע שבו זירו הבא אמור לחלץ את גוסטב, והוא שוכח, אוי ובוי, להביא לו את הבוסם שלו. את האודלה...
כן.
משהו, כן.
אודלה או? משהו.
כן, זה שם מאוד
נהדר. אודלה אל, כן. כן.
וגוסטב פשוט מאבד את השליטה על עצמו, כאילו הוא מתחיל להתפרץ על זירו, וזה מגיע לכללות גזעניות, כאילו אתה בן אדם, ילד מושתן ממדינה מושתנת שבאת לה... מדינה יפה שלי ואתה הורס אותה ו...
הוא מתנצל על זה מיד אחרי זה כי הוא, כן. מבין, הוא מבין שזה לא סתם איזה מהגר שבא the trucker jobs כזה
לא כן אבל זה רגע מאוד מאוד לא ציפיתי לו אתה יודע יש בסרט הזה כמה רגעים שלא ציפיתי למסרטים של וס אנדרסון רגעים מאוד מאוד אלימים רובם מערבים את וויליאם דפו בצורה זו או אחרת אבל הרגע הזה היה הכי לא צפוי כי יש פה משהו שתמיד כמו אתה אמרת, זה מרוחק מן הדמויות והעלילה, וזה מרשה לו להיות משועשע מעצמו. אבל זה היה רגע שהוא מאוד מאוד אמיתי בעולם שלנו, כאילו, היחס, השאלות של יחס, כאילו, בין אנשים במדינות מערביות למאגרים, ואיך המאגרים האלה הגיעו לשם, ומה ההיסטוריה שלהם, זה דבר, זה עצב מאוד מאוד כואב וחשוף, כאילו, כן, בישראל, בארצות הברית, בעולם, ואני פשוט לא רגיל לזה, שווס אנדרסון ינסה לגעת בכאלה עצבים חשופים.
זה, אני לא חושב שהוא יותר מדי ניסה לגעת בזה, כמו שהוא פשוט ניסה להראות את זה בתור, זה חלק מהתמונה. כי עדיין המוקד הוא בדמויות עצמן, ומיסי גוסטב, הוא אפילו, אני חושב שמוסטפה אומר עליו שהוא מין שריד לעולם תרבותי שכנראה כבר נכחד בזמן שגוסטב עוד היה בחיים. והבוסם הזה די מייצג את הניסיון שהוא תמיד להיות הכי מטופח, הכי... להרגיש את הקשר גם לחיים במלון.
כן, בוסם, מה זה בוסם?
חמש שנים או כמה זמן שהוא לא היה בכלא, או חמישה חודשים. המספר חמש היה שם.
זה היה חודשים, זה לא היה...
כן. והחודשים שהיה בכלא, לא הייתה לו גישה לבוסם הזה. והוא אומר שכאילו, הוא השתגע מזה. כי אתה יודע, זה לא רק ריח שואב, זה חיבור לאיזה משהו בטוח מבחינתו.
אני חושב שזה יותר עניין של שליטה עצמית, כי גוסטב מוצג כמישהו שתמיד מנסה להיות, לפחות כלפי חוץ, שליטה בעצמו ושליטה בנסיבות. ומה זה בוסם? זה היכול שלך לשלוט בריח הגוף שלך.
הרגע שהכי מראה את זה, זה כשהוא תלוי מצוק, ווילם דפו עומד להפיל אותו, ומוסטפה דוחף אותו, ובינתיים גוסטב מתחיל
לדקלם שירה.
לדקלם שיר, ואז הוא נדחף וזה, הולי פאק, you pushed him.
כן, הרגעים האלה.
כן.
זה אולי, אולי הוא מין כזה ייצוג של ווס אנדרסון, עוד פעם. כי זה בסרטים שלו לפחות, אני לא ראיתי אף פעם רעיונות עם הבן אדם, אין לי מושג. לא רק אפילו איך הוא בחיים אמיתיים, איך הוא מייצג את עצמו בחיים אמיתיים, אבל בסרטים שלו. זה מישהו שתמיד בשליטה. זה מישהו שיש לו מין כזאת אהבה לעולם הקלאסי, כאילו אפילו סרטים שלו שמתרחשים בהווה, מתרחשים במין כזה הווה מנותק כזה, שבו הכל וינטג'י. מאוד היפסטר סטייל, אני מניח אפשר להגיד.
הוא היה היפסטר לפני שזה היה מגניב.
כן. יפה. והוא גוסטב, כאילו הוא זה שמנסה תמיד לשלוט בכל דבר, והסרט הזה מייצג במידה חלקית את הרגעים האלה שבהם הוא מאבד שליטה, אולי. בגלל זה התעקשות לגעת בעצבים חשופים, עוד פעם, לצאת מהאגדתיות משהו של הסרטים הקודמים שלו, מרשו על המעולל ומונרייז קינדום, היו אגדות, כאילו, הן היו מעשיות אפשר להגיד. ובסרט הזה מתחיל כאילו מעשייה, אבל אז הוא בעצם אומר, לא, 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 זה הרבה יותר אכזרי. יש דברים אכזריים מתחת לפני השטח, ויש דברים אכזריים שמגיעים עד פני השטח. עוד פעם, הרציחות, המוות, החקירות באיומים.
זה אפשרי, אבל אני עדיין, אני רואה את זה בעיקר כמשהו שהוא הדבויות עצמן, לא, פחות כביטוי של הבמאי.
אז מה זה לדעתך? כאילו, מה, יש לסרט הזה מטרה כלשהי מעבר ללהיות משעשע?
כן. קודם כל, לספר סיפור. שזה מטרה שדעתי צריכה להיות ל-99% מהסרטים.
הרבה סיפור, המון סיפור. כן. קרונה של סיפור. מספיק סיפור לארבעה סרטים אחרים.
אמרתי מטרה, לא אמרתי שהוא משלים אותה. מעבר לזה, הוא מציג באמת, יש בו נוסטלגיה לתקופה שווס אנדרסון לא נולד בה עדיין. יש בו איזה מין נוסטלגיה לאירופה שבין מלחמות העולם, שבה אנשים עוד ניסו לאחז בג'נטלמניות וה... הכבוד ההדדי וחוקי המשחק שהיו עד מלחמת העולם הראשונה, ומאוד מאוד התקשו לקבל את זה שהעולם משתנה, שכל מיני תנועות פשיסטיות וגזניות עולות לשלטון, שאנשים כבר לא מכבדים מישהו רק כי הוא לבוש יפה או כי הוא הגיע מהאחוזה הזאת וזאת, שפתאום אתה יכול לעלות על רכבת ויעצרו אותך באמצע ויבקשו מסמכים, לא משנה מי אתה. מין תחושה כזאת של, תראה, גם בפעם הראשונה שעוצרים אותו ברכבת, הקצין המשטרה, הוא זוכר את מיסיה גוסטב מהילדות. ובגלל זה הוא מוותר להם, והוא נותן אפילו למוסטפה אישור מעבר מיוחד. בפעם השנייה שזה קורה, יש לך איזה קצין חדש שלא היה שם קודם, הרבה יותר קשוח, הרבה יותר תקיף, התמונה עוברת לשחור לבן, כי כל הצבעים היפים והעליזים שהיו לפני זה כבר לא כל כך משנים. זה נהיה עולם הרבה יותר קודר, הרבה פחות פנטסטי, וזה משהו שקרה במציאות, השינוי הזה בתפיסה. אנחנו היום צוחקים שסרטים שעושים היום, עושים גרסאות אפלות יותר ובוגרות יותר, אבל זה משהו שקרה לעולם עצמו במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא למעשה עבר איך שיקירו את מתפיסת העולם הקולוניאליסטית והסוג של שאריות של אביב העמים. זה עבר מזה לעולם ש עשרות מיליוני הרוגים בתוך כמה שנים, לעולם של מחנות מוות, של שלטון פשיסטי.
אבל זה עניין, זה נוסטלגיה. אני חושב שכשאתה אומר נוסטלגיה למשהו שלא נולד, זה הנוסטלגיה הכי קלה, הנוסטלגיה לתקופה שלא היית בה. לוודי אלן יש אותו דבר, כאילו ראינו את זה בחצות בפריז.
כן, טוב, לוודי אלן יש נוסטלגיה באופן כללי לכל תקופה שהיא.
לא, כן, אבל אתה יודע, בחצות בפריז הייתה גם את הבדיחה הפנימית של אחת הדמויות שחיה בתקופה הפנטסטית הזאת, יש תקופה קלאסית משלה שהיא לא נולדה בה אפילו.
כן.
וקל לרומם תקופות שלא נולדת בהן, שלא חיית בהן, ולראות אותן רק דרך הייצוג התרבותי שלהם, אתה יודע, או כן, כל האינטלקטואלים והפילוסופים ויוצרי הקולנוע הראשונים והסופרים האלה מסתובבים ביחד בעיר, בערים האירופאיות האלה, ויושבים על כוס קפה ודנים ברומו של עולם.
כן, אבל
ורק לפני, ורק לפני כמה שנים, מלחמת העולם הראשונה, אתה יודע, כל האנשים האלה, כל מיליון האנשים האלה מתו בשוחות בשביל חצי מטר קרקע.
כל האינטלקטואלים וכל זה, נסה להיות בן אדם שחור בתקופה הזאת, נסה להיות יהודי בתקופה הזאת.
נסה להיות זירו.
נסה להיות זירו, כן.
אלה אם יש לך גוסטב, ש...
הוא לוקח עליו חסות ביותר מדרך אחת.
כן. אנחנו מדברים עליהם כל הזמן, וזה, ציינו בהתחלה כמות נורא מרשימה של שחקנים, ואתה ציינת בביקורת שלך באתר, הם די נעלמים, כאילו חלקם אתה מרגיש מופיעים שם רק בגלל שהם, לא יודע, חברים של וס אנדרסון, או שווס אנדרסון רצה להשוויץ בקאסט הנרחב שהוא יכול לגייס ככה?
אני חושב שהוא פשוט מאוד רצה לעבוד עם הרבה אנשים, וזו הייתה הזדמנות. זאת אומרת, כל במה יש לו לפעמים את הסרט הזה שהוא עושה מין פגישת מחזור של שחקנים שהוא עבד איתם.
אלה אם אתה רודריגז ואז כל הסרטים שלך.
כן, אבל תראה, לטים ברטון נגיד יש את הפלישה ממאדים. אין שום סיבה ללהק כל כך הרבה שחקנים מפורסמים, אבל למה לא?
אני חושב שיותר מהיר להגיד מי לא שחק בפלישה ממאדים מאשר מי כן שחק בו. ארנולד שוורצנגר לא היה שם, אני חושב.
אני לא בטוח.
סילבסטר סטלון לא היה.
לא, הוא היה חייזר.
יפה. רינטינטין אני חושב לא שחק, כי הוא כבר היה מת באותה תקופה.
לא, אבל הנכדה של הנכד שלו.
אוקיי.
לא, בוא לא באמת ננסה את זה, כי אנחנו נעשה פשוט פודקאסט שלם רק על זה.
על הפלישה ממאדים?
על צוות השחקנים של הפלישה ממאדים.
אוקיי. לא יודע, מה חשבת? היה שחקנים שבלטו לך כאילו, או יותר נכון, דמויות שבלטו לך אלו שהופיעו, אתה יודע, לא הראשיות.
כן, ציינתי את אדריאן ברודי, שמהזמן המסך שיש לו, הוא פשוט, הוא ממצא את הדמות בצורה הכי מושלמת שאפשר.
איש, הוא שמוק נפלא.
בדיוק. שאגב, הבנתי שגם המציאות די שמוק.
באמת?
כן.
מאיפה? טוב, בסדר. לא, אני חושב על התפקידים האחרים שבהם ראיתי אותו, בפסנתרן הוא היה אחרת לגמרי, אבל...
זה כי הוא גם שחקן טוב.
לא, אבל... ואני זוכר שראיתי אותו בפסנתרן, ואז הוא היה כותב סלש לוחם אקשן בקינג קונג.
כן.
ואז משום הוא הופיע בטורפים בתור גיבור אקשן. זה היה מאוד מוזר.
מישהו עשה טעות בדרך, אני לא בטוח מי.
לא, אבל זה עניין, התפקיד שלו בטורפים הוא היה די טוב, כאילו, הוא פיתח את הגוף שלו בצורה כמעט קריסטיאן ביילית בין הסרטים האלה.
אבל הוא לא קיבל על זה אוסקר.
לא, כי טורפים, עדיין לא הגענו לתקופה שבה אפשר לקבל אוסקר על טורפים. הגענו לתקופה שבה אפשר לקבל אוסקר על אביר אפל, אבל עדיין לא על פרדיטור.
נגיע לשם.
העתיד, כן.
כן, העתיד כבר כאן.
גלגלי הקדמה.
תראה, ביל מרי מופיע בסרט לדקה אולי.
זה אני באמת, זה באמת אני חושב, כי יש לו חוזה שפשוט אומר שהוא חייב להופיע בכל סרט של וס אנדרסון.
כן, והחוזה הזה נקרא, הוא מאוד אוהב את וס אנדרסון.
או וס אנדרסון מאוד אוהב אותו.
זה הדדי.
כן.
אבל תראה, באמת, הוא מופיע לרגע, ואני ידעתי שהוא בסרט, כל מן חיכיתי לראות אותו, הוא היה, עשה תפקיד שתכס כל אחד יכול לעשות, אין בו שום דבר.
הוא ענה לטלפון.
הוא ענה לטלפון והוא...
He literally phoned it in.
כן, לא, והוא כן פגש אותם גם במכונית והביא למיסי גוסטב את הבוסם שלו. אבל זהו, זה היה התפקיד שלו, ואתה לא צריך את ביל מרי בשביל זה, אבל אם אתה יכול להשיג את ביל מרי בשביל זה, למה לא?
סירשה רונן, סירשה?
סירשה.
סירשה, שמות עירים אמורים. בתפקיד הגם כן די קצר שלה בתור חברה, סלש הקלה, סלש השותפה לפשע של זירו.
סלש מפת מקסיקו.
כן.
זה באמת בצורת מקסיקו.
כן. לא, טוב שאתה יודע איך נראית מקסיקו.
אני יודע איך נראית מקסיקו.
אוקיי, אני לא.
למה?
אני לא יודע איך נראית מקסיקו. אני לא יודע איך נראית מדינות של העולם.
לא עשית מפה אילמת אף פעם?
כן, והייתי מאוד גרוע בזה. איטליה שלי לא נראתה כמו מגף, היא נראתה כמו...
כמו סנדל?
כן. כמו קרוקס.
ארץ הקרוקס.
היא הייתה מקסימה לחלוטין. זה באופן כן. כללי, אני לא בדרך כלל אוהב את הבחירות משחק שלה, היא הייתה חביבה ב... וואו, אני...
הייתה בכפרה, הייתה בהנה.
כן, הנה היא הייתה בסדר, למרות שזה לא
סרט. היא הייתה גיבורת אקשן שם.
כן. היא, ויולט ודייזי לדוגמה, סרט מאוד ביזרי ולא ברור מעצמו, שהדבר הכי שהציל אותו הייתה עובדה שהיא נורא מקסימה, ואלקסיס בלדל גם שם די מקסימה.
האמת שאני די אהבתי אותה בהנה.
לא, כן. אני אוהב אותה בהופעות שלה שראיתי אותם, זה פשוט ש... לא יודע, הם לא התאימו למידותיה, אני חושב. עדיין לא מצא את הסרט שלה. וזה חבל, עוד פעם, כי יש לה המון המון כאילו כישרון וקריזמה, ועוד פעם, היא מקסימה, כאילו... ובסדר זה נותן לה לדבר במבטא האמיתי שלה.
זהו, גם לפחות בפנים ובמבט, היא מאוד מתאימה לסרט של ווס אנדרסון, כי היא יודעת לעמוד בשקט. אתה לא מצפה
אם... לא, אני לא רוצה שהיא תעמוד בשקט, אני רוצה שהיא תעמוד ותדבר. יש לה קול מאוד מאוד מקסים. היא אירית במדינה מזרח אירופאית, אני חייב לציין, כאילו.
כן.
ה-color blind cast מגיע גם למבטק.
למבטק.
מן המבטק.
כשאני ראיתי אותה, אני לא זיהיתי אותה, חשבתי שזו השחקנית מממלכתו הירח, שאת שמה אני לא זוכר, ואז חשבתי, היא לא צריכה להיות בת 15 או משהו כזה עכשיו?
כן,
הייתה מאוד. זהו, זו הייתה סיר שרונן, שהיא בת 20 בערך, אני חושב.
כן,
גם צעירה, חברת אקדמיה אגב, מגיל 16. הם מאוד מנסים לגוון.
כן.
שחקנית טובה, שגם בתפקיד משני ולא, כזה שלא דורש ממנה לברוח ממתקנים סגורים או להפליל מישהו באונס שהוא לא ביצע, עדיין היא עושה עבודה טובה.
כן, ו... עוד פעם, זה גורם לי עכשיו לחשוב למקום הזה שבו היא עובדת בו, חנות השוקולדים המקסימה הקטנה
מנדלס.
הזאת. כן, מנדלס, איך שמבטאים לזה. ועוד, זה מסוג הזמן שגורם לך לרצות להיות בעולם של הסרט. הוא יצר לי נוסטלגיה לעולם שלא באמת היה אכפת לי ממנו. אתה יודע, זה מה שאנדרסון עושה כל כך טוב, הבנייה העדינה הזאת של עולמות קטנים ומקסימים. אני מדמיין
את זה. דבר ראשון שעשיתי אחרי שיצאתי מהסרט היה לאכול גלידה. רציתי כינוח.
לא יודע, ליד הסרט, ליד האולם קולנוע שאני ראיתי את זה בו, יש בו את ה... קוראים לה מקום...
סינבון?
סינבון, כן.
כן, שנינו ראינו את זה בקולנוע גת.
טוב, זה בקולנוע הכי בתל אביב.
כן.
אבל איכשהו נמנעתי מהרצון להיכנס לסינבון.
אני נמנע כי הייתי שם פעם אחת ועדיין לא סיימתי להקל.
סינבון, לא מממנים את הפודקאסט הזה.
לא.
עכשיו, כאילו, הם ימנו עד עכשיו, ועכשיו הם משכו את המימנו.
כבר לא.
תודה.
כבר לא מממנים את הפודקאסט הזה.
וואו, אנחנו מאוד מעריכים על הסרט הזה.
כן, אנחנו מאוד מעריכים אותו.
אנחנו מאוד מעריכים אותו, והוא סרט מאוד ארוך, יש הרבה על מה לדבר.
100 דקות, הוא לא כזה ארוך.
הוא ארוך מבחינת עלילה, עוד פעם, זה סרט, קשה להסביר למישהו לא ראה אותו עד כמה הסרט הזה דחוס.
זה סרט ווס אנדרסון האולטימטיבי במידה מסוימת. מרוב הצזיתיות, מרוב הדמויות, מרוב השמות המוכרים שעושים תפקידים קטנים.
הייתה לי הזדמנות כאילו לעשות משהו מאוד גדול, והוא לקח אותה והלך איתה עד הסוף.
נראה מה הוא יעשה אחרי זה.
אני, אתה יודע, הייתי, אני מתבייש לומר, הייתי הייטר של ווס אנדרסון, עד לא מזמן, מסיבות מטופשות וחסרות כל היגיון, אבל לא, אני עכשיו פן.
נראה מה הוא יעשה פעם נוער מתישהו. זה יהיה מעניין.
אז אנחנו מסוימים את הסרט הזה, את החצי הזה של הפודקאסט, פשוט בזה שאנחנו רוצים שווס אנדרסון יביא עם כל מיני דברים אחרים.
כן.
ווס אנדרסון לבלתי נשכחים שלו. ווס אנדרסון על פילם נואר. ווס אנדרסון מביים את...
300... לא יודע... 303?
ווס אנדרסון מביים את הרימיק לסרט הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו. מעבר, מעבר חד. על מה הסרט השני שלנו לשבוע? אני פשוט לא יכולתי למצוא דרך אחרת לעבור אליו. זה...
Oh, Your Excellency, I must speak to you.
I'll see you at the theater tonight. I'll hold your seat till you get there. After you get there, you're on your own.
Hello? Hello, yes? No, he's not in yet. All right, goodbye. That was for you again.
I wonder what ever became of me. I should have been back here a long time ago.
They got gone. We got gone. All got children got gone.
אני, העניין הוא שאני פשוט לא יודע מה יופיע בצירה הקטנה הזאת, כי אין לי מושג אפילו אם יש טריילר לסרט הזה, ואם יש, האם הוא נמצא ביוטיוב, ואם הוא נמצא ביוטיוב, האם אפשר בכלל להעביר אותו. יש טריילרים לסרטים משנות ה-20 כאילו?
היו טריילרים, זה לא אומר שהם שרדו.
כן.
תראה, מקסימום תשים את הקטע
לא, בעצם יש, יש. כן, ראינו את הטריילר, ראיתי את הטריילר על האזרח קיין פעם.
כן, הוא יותר...
יותר ארוך מ...
יותר ארוך מרוב הסרט הזה. כן.
אז, הסרט שאנחנו מדברים עליו הוא מרק ברווז.
תראה, אם אין לך את ה... אם אתה לא מוצא טריילר, תשים שהוא את קטע המראה, את האודיו שלו.
הקהל שלא ראה את זה לא יבין על מה אתה מדבר.
הקהל שלא ראה את זה לא יודע שיש ספוילרים.
כן, אבל הוא לא, זה לא שיש ספוילרים, זה פשוט אין לו מושג על מה אתה מדבר. זה וקום.
כן, וופ.
וופ. אנחנו רואים על מרק ברווז, דק סופ, מ-1933. כותבים ברט קלמר, הרי רובי, ארתור שייקמן ויותר מדי אנשים אחרים. בסרט הזה יש המון כותבים.
זה סרט של האחי מרקס.
כן. והבים שלו זה ליאו מקרי, אין לי מושג מזה.
מקרי.
מקרי?
הוא זכה בשני פרסי אוסקר.
על מה?
אחד על Going My Way, סרט עם בין קרוסבי משנות ה-40.
זה נשמע כמו סרט של בין קרוסבי.
ואחד מה, ממש אחד הטקסים הראשונים, אני לא זוכר את שם הסרט.
אוקיי, אז כאמור זה סרט של האחים מרקס, אז כל האנשים האלה לחלוטין לא חשובים, כי בסרט מככבים גראוצ'ו מרקס, הרפו מרקס, צ'יקו מרקס, זפו מרקס, מרגרט דומונט.
שהיא... היא צריכה להיות אחות מרקס
של קרוב. The fifth כן. mark sister.
עד שהתשיעית או משהו כזה, היא יותר הולך באמת לפי
הספירה הקורית. אנחנו לא מדברים על האחרים, אנחנו מדברים רק על החשובים. תכף רק שלושה הראשונים הם באמת חשובים.
כן, זה הסרט האחרון שזה פה השתתף בו לפחות כשחקן, כי הבן אדם לא קומיקאי. הסרט, כן, הוא היה איתם בוודוויל, והוא עשה את הסרטים הראשונים איתם, אבל יש לך את האישיות המופרעת של גראוצ'ו, יש לך את המבטא המוגזם של צ'יקו, יש לך את כל הסלאפסטיק של הרפו, ויש לך את זה פה. כן. זהו.
The Ring, הוא הרינגו.
כן. הוא ה... כן.
הוא הכן.
הוא פינקי and the brain and Larry.
אז על מה, הסרט הזה? במדינת פרידוניה החופשייה, זה לא טאוטולוגיה, גברת טיזדייל, שהיא האישה עשירה בכל הממלכה, מוכנה לממן את המחסור הכלכלי של המדינה רק בתנאי שמי שימונה לרשות הממשלה לנצח ולכל החיים זה אחד רופס טי פיירפליי, שמשחק אותו גראוצ'ו מרקס.
יש לך ללי את השמו?
כן. על שם רופוס או על שם
רופוס, לא ראית את הסדרה?
ורופוס הוא, אני חושב שדרך הכי נחמדה לתאר את זה, הוא שמוק מהמעלה הראשונה.
הוא גראוצ'ו מרקס.
כן,
זה הדרך הכי נכונה.
הוא דמות מילה של גראוצ'ו מרקס שמוכן לדרדר את כל המדינה למלחמה עם השכנה הרעה סלייבניה?
סילבניה.
סילבניה.
אני אומר את זה בתור סילבי.
כן. ובאותו זמן ראש ממשלת סילבניה שולח זוג מרגלים לעקוב אחרי...
זה לא ראש הממשלה, זה השגריר. אני רק אתקן אותך.
נכון. סליחה, חשבתי שזה... צודק, צודק.
השגריר מנהל את המדינה הזאת בצורה די פושעת.
כן, וגם מוביל את הכוחות הלוחמים שלה בקרב.
כן, ומשתתף בקרב.
כן, יכול להיות שהשגריר הוא ראש הממשלה.
ושר הצבא, ושר החוץ.
והקפטן היחיד בצבא.
הוא גם עושה מייקשק.
הוא שולח זוג מרגלים, את צ'יקולינו, ואת...
פינקי.
כן. לעקוב אחרי רופוס, ולהשיג את... לגלות כל מידע עליו, ובדרך גם אולי להשיג את תוכניות המלחמה הסופר סודיות שלו, וכל הלילה הזאת היא לא חשובה לחלוטין, כי זה בעיקר האחים מרקס משחקים בשורה של סצנות שהמטרה שלהם זה להיות מצחיקות.
מה שנקרא שנניגנס.
כן, הלילה של הסרט היא מתלה לשורה של סצנות קומיות, שמי שיראה אותן בפעם ראשונה בימינו יגיד כנראה, אוקיי, מה הביג דיל, כולם עשו את זה, כי הוא המציא כל כך הרבה...
כן, כי כולם עשו את זה אחריהם.
כל כך הרבה רוטינות, כאילו קומיות מוכרות, אני לא אגיד הוא מציאו בסרט הזה, כי אני מניח שהם, האחים מרקס וקודמיהם, השתמשו בהם בוודוויל, כמו שאמרת,
באופרות הקומיות. כן, וודוויל, ההנחה שלי היא פשוט, כל בדיחה שהייתה בוודוויל, כנראה לקחו ממישהו אחר. אבל הם שכללו את זה בצורה מרשימה.
אז יש פה סצנות מפורסמות כמו... מישהו אחד עומד מול המראה ובן אדם אחר מנסה להיות הכפיל שלו ולא לבלבל אותו. יש שני אנשים שמנסים לעצמם בן אדם שלישי באמצעות שורה של תעלולי סלאפסטיק, כולל החלפת כובעים בלתי פוסקת. יש את הליצן השקט בעצם הליצן השקט שגוזר דברים בצורה די אובססיבית. לא נראה לי
להם,
זה לא עבר, זה דמות מאוד מאוד קריפית, מאוד מאוד קריפית. וכמובן מעל הכל יש לך את גראוצ'ו מרקס, ש לא סותם את הפה,
לא,
כמון. ומאוד מצחיק, לא כמוני. אילו, האיש מדבר בקצב של מכונת ירייה, וחצי מהבדיחות, אני חושב, לא באמת היו עובדות, כי הן נורא נורא מטופשות, כשאתה חושב עליהן, פשוט איך שהוא אומר את זה. כל המשחקי מילים הנורא נורא רדודים בעצם.
מה שיפה שמרגרט דומונט?
כן.
גאוצ'ו מרקס סיפר עליה שהיא אף פעם לא הבינה את הבדיחות שלו, היא אף פעם לא הבינה למה זה מצחיק. היא חשבה שהיא באה לעשות תפקיד רציני מבחינתה, וכל הדברים קורים סביבה, והיא לא מבינה למה אנשים נקראים מצחוק, ובגלל זה הם עשו איתה כל כך הרבה סרטים כנראה, כי היא לא שיחקה את הסטרייט פייס, היא פשוט הייתה סטרייט פייס.
לזלי נילסון סטייל.
כן, לזלי נילסון הבין שיש בדיחה, הוא בעצמו היה מעורב בלא מעט מהם.
כן, הוא נהיה אבל פחות טוב ברגע שהוא התחיל לשחק בסרטים, כן, בתור, כשהוא... בתור בחור קומי, במקום כשהוא היה פשוט,
כן,
בחור
רציני. כן, כי הוא לא היה בנוי לזה.
כן. וכי הוא כבר, היה כבר זקן. כן. זקן.
מרק ברווז, מבחינה היסטורית, זה הסרט האחרון שאחי מרקס עשו עם אולפני פארמונט, לפני שעברו ל-MGM. MGM עשו משהו שבעיניי, בתור מי שמאוד מאוד אוהב את הסרטים של אחי מרקס, הוא די נפשע. הם החליטו שהסרט צריך יותר עלילה, ולכן תמיד דחפו פנימה איזה סיפור אהבה לא קשור, בין שני אנשים יפים שגם שרים בשלב מסוים, וזה תמיד הורס את כל הקצב. יש לך איזה כמה דקות מתות בלי קומדיה, יש לך גורם עלילתי שאין שום סיבה באמת שלאחים מרקס יהיה אכפת ממנו.
צופים מודרני מתבקשים לחשוב על שודדי הקריבים הראשון ועל כל סצנה שבה ג'ק ספרו לא מופיע.
נכון.
כן. אבל אל תחשבו על שודדי הקריבים 2 ו-3, כי אין שום סיבה. ועל 4 תשכחו שהוא אי פעם היה קיים.
לשכוח מה? ובאמת, מרק ברווה זו הסרט האחרון של האחי מרקס, שבו הם יכלו לגמרי להתפרע, בתנאי שהם לא מגזימים עם הציניות.
או עם התקציב.
כן, תקציבים של אז זה לא התקציבים של היום.
סצנת המלחמה הגדולה בסוף מורכבת בעיקר מצילומי...
בית. זה בית.
לא, אבל יש המון צילומי ארכיון וכאלה, מכל מיני סרטים קודמים.
טוב, זה בכוונה.
כן.
אני די בטוח שמשתתפי מרתון ניו יורק או איפה שזה לא היה, לא באמת היו חלק מצבא פרידוניה.
לא יודעים. זה קשה להסביר, זה קומדיה. וקשה להסביר, אתה יודע, הסרט קומדיה, למה הוא עובד מבלי לתאר את הבדיחות שלו, וכשאתה מתאר את הבדיחות, זה כזה, זה לא יעבוד.
צריך להדגים את זה. זאת, אפילו שיש פה הרבה בדיחות מילוליות, צריך לראות את זה, כי אנחנו בטח לא יכולים לשחזר את הקצב שבו הן נאמרות.
וגם אם כן, אנחנו פודקאסט, אנחנו המדיום הכי לא נכון לשחזר בהומור של אחי מרקס.
לפחות את של הרפו.
כן.
פאפום.
השאלה היא, זה התיישן? כאילו, זה באמת מצחיק, או שזה מצחיק באופן הזה של, אוקיי, אני מבין את החשיבות ההיסטורית של זה לפיתוח ההומור המודרני, ועל כן אני צוחק.
אותי זה עדיין מאוד מצחיק. זה כן, נקודה אחת שקצת התיישנה, זה שבאותם זמנים הם, בוא נגיד, כשהם התחילו לעשות, כשאחי מרקס התחילו לעשות קולנוע, הם היו צריכים לצלם את הסרטים עם פאוזות די רציניות בין המשפטים, כדי לאפשר הקהל לצחוק. כי הם היו רגילים למעשה מהתיאטרון לעשות את זה. וזה כן דבר שמורגש בסרט, שכאילו הם מספרים משהו ואז יש לך רגע של דממה. ואז הם ממשיכים את הסרט. שהיום צריך לתת את המקום לצחוק כדי שהצחוק לא יעלה על הבדיחה הבאה. אבל היום לא כל כך מקובל לעשות את זה ככה, בצורה כל כך ישירה ובולטת.
סרטים היום הם יותר רגילים להיות טוב סרטים, זה עדיין סרטים במעבר במובן מסוים כמופע חי.
כן, האמת שגם סרטים היום הם הרבה פחות קומדיות נטו. הרבה יותר מנסים להיות כמה דברים ביחד, כשקומדיה זה לפעמים הקו המנחה.
תראה, אבל יש סיבה שבחרנו בסרט הזה.
מה הסיבה באמת? לא דיברנו עליה.
כן, זה היה מאוד מוזר. אתה בהתחלה רצית את הסרט גרנד הוטל.
יצאתי את גרנד הוטל בגלל שהשם וריבוי השחקנים המוכרים, חשבתי,
אנחנו מאוד מאוד עמוקים. למה נבחרת את זה? טוב, אחד זה גרנד בודפשט.
זה היה או זה או הסרט בודפשט.
ואז כזה ראינו את זה, ואתה אמרת, לא, 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 זה לא באמת דומה. אז אמרתי, אוקיי, קומדיה, שנות ה-30, אבל עם טונים אפלים, הדיקטטור הגדול, ואז אמרנו כזה, לא.
זה גם שנות ה-40.
זה מתחיל בשנות ה-30.
לכאורה.
לכאורה. ואז אמרנו, אוקיי, רגע, קומדיה, שנות ה-30, רקע אפל, מלחמה, האחים מרקס. זה היה בדיוק השיחה שהתנהלה.
ולא צריך יותר מזה כדי...
זה היה תירוץ בשבילנו לדבר על האחים מרקס. בשבילך, האמת, אתה מריצה יותר
גדול. מרק ברווז זה גם הסרט האהוב עליי שלהם. זה בדיוק הסרט שמאזן בין הטירוף שהיה בסרטים הקודמים, לבין העלילה המאולצת של הסרטים שאחרי.
כן, זה... אתה יודע, ואני... יש משהו שיזכיר לי. אני לא אגיד כאילו בבנייה, בטח שלא בבימוי, כאילו אין שום דמיון בעיצוב, כי במרק ברווז, כל דבר שהוא לא הבדיחות הוא בעצם מאוד מאוד משני. זה כזה, אוקיי, למה הדבר הזה קורה? ובכן, כדי להגיע מבדיחה לבדיחה. אין שום דבר בבימוי, אין שום סצנה שתזכור בגלל איזה צילום מרהיב או איזה... זה הרבה פעמים נורא מעולץ.
הבדיחות מצולמות בצורה נכונה, זה העניין.
כן, אבל הצורה הנכונה במקרה הזה זה, אוקיי, לתת להם מידיום שט ולהראות את כל הגוף בזמן שהם עושים את הדברים שלהם, אתה יודע.
שבסרט של האחים מרקס זה מה שאתה צריך, כי ככה הם רגילים להופיע.
כן, זה מאוד מאוד ניטרלי. זה הכי קרוב לניטרלי שאני יכול לחשוב עליו.
הם גדלו מול קהל, ולכן הבדיחות הכי טובות שלהם כאלה ש... מתייחסות כאילו קהל רואה אותם בחי.
ובזה הוא לחלוטין לא דומה למלון גרנד בודפסט.
לא.
במשהו כן דומה, לפחות במידה רבה, זה הרעיון הזה של עולם שהוא לכאורה נורא נורא מסודר. המדינה הזאת עם כל התקסים האינסופיים שלה, והגנרלים עם המדים המצוחצחים שלהם, שהיו יכולים להיות אורחים במלון של גוסטב, אבל מתחת יש משהו נורא נורא אפל. ומשהו שעומד להתפוצץ ולהתפרץ. ההבדל העיקרי אני חושב שהוא המניע של העלילה, כי גוסטב הוא מישהו שרוצה לשמור על השליטה, ולרופוס טי פיירפליי הוא לא שם קצוץ,
כאילו. כן, הוא אפילו לא אנרכיסט, כי אנרכיזם זו דרך.
כן, הוא בן אדם שיצחק עליך בזמן שאתה עולה באש, פשוט כי זה מצחיק אותו, לא כי הוא מניאק.
הוא ממנה את צ'יקוליני לשר ההגנה, כי נמאס לו שהוא צועק מתחת לחלון שלו שהוא מוכר בוטנים.
כן.
ואז אחרי שהוא מגלה שצ'יקוליני מרגל בשביל האויב, הוא עדיין באמצע, למרות שהוא עושה לו משפט והכל, הוא עדיין מחכה לו בזמן המלחמה שיצטרף אליהם.
כן. גראוצ'ו מרקס הוא דמות מצוירת שבאה לחיים ספציפית, הוא בגס בני. עכשיו, אני יודע שבגס בני בא אחר כך.
בוא נדאק, הוא דמות חיה שדמויות מצוירות שימרו.
לא, אבל יש הכרה בזה אפילו בתוך הסרט. הסצנה המפורסמת היא שבה, אני לא זוכר אפילו אם זה הרפו או צ'יקו, מתחזים לגראוצ'ו. וכל מה שצריך...
שניהם.
כן, שניהם בו זמנית.
כן.
וכל מה שצריך, אתה יודע, זה... הם מציירים על עצמם שפם. אגב, לגראוצ'ו מרקס, עד שהוא התחיל להופיע בטלוויזיה, לא באמת היה את השפם הזה. זה באמת מצויר על הפנים שלו. איי, אפקטים מיוחדים.
כן.
פשוט מצרים את המוספם, שמים עליהם את הבגדים שלו, ואני לא אגיד שהם נראים בדיוק כמו, אבל יש את הדמיון הזה.
אתה רואה שהם אחים.
כן, וזה לא רק עניין פיזי, זה עניין של הוא נורא נורא מוגזם. כולם נורא נורא מוגזמים, וזה הופך אותם בעיניי למאוד קרטונים. אגב, הסצנה עם המראה, זה מאוד מרשים, כי זה נע בדיוק על הגבול הדק בין יש רגעים שבהם גראוצ'ו מנסה לשתות במראה, ואני לא זוכר עוד פעם אם זה הרפו או צ'יקו, וזה לא באמת משנה.
הרפו.
מחכים אותו. כן, הם מנסים לשמור בדיוק על אותה תנועה כמובן. הרבה פעמים זה מאוד מאוד קרוב, אבל סוטה במילימטר, ולפעמים זה ממש דומה, ואני יושב וחושב, אוקיי, או שזה קוריאוגרפיה ממש ממש טובה, או שמישהו פה הוא מאוד מאוד זריז. עוד פעם, לא היה אפקטים באותה תקופה.
לא, תראה, הם בטוח עשו את הקטע הזה הרבה פעמים לפני.
לא, אבל זה
חתיך. מופיעים ביחד מילדות.
זה קוריאוגרפיה מאוד מאוד מרשימה, לפחות.
מה שמרשים, שאנשים הצליחו לשחזר את זה בהרבה מאוד מקרים. לוסיל בול אפילו שחזרה את זה עם הרפו, באחד הפרקים של I Love Lucy. ויעשה את זה גם בצורה מאוד מרשימה.
טוב, כי זה נהיה רוטינה קלאסית, אני מניח הרבה בעקבות הסרט הזה.
כן, אבל זה עצם הרעיון, באמת גם בסרטים מצוירים זה נעשה, בסרטים של לוני טונס.
כן.
כמה שהרוטינה הזאת, ראינו הרבה חיקויים שלה, היא ממש ממש קשה לביצוע, זה מה שמרשים בה. זה האחים מרקס, בכל הסרטים שלהם, תמיד יש את ה... יש לך הרבה בדיחות מילוליות וסלאפסטיק ודברים כאלה, אבל גם הרבה מאוד בדיחות שדורשות תזמון מדויק, ואפילו כשצ'יקו והרפו מתווכחים עם מוכר הלימונדה, אפילו שם, כל פעם שצ'יקו תולה את הרגל שלו על היד של המוכר בלי שהוא שם לב,
החלפות קובעים, הגזירות המהירות.
זה העניין. כמו שהוא לא רואה שהוא שם את הרגל, גם אנחנו לא רואים, רק אחרי שהרגל שם.
וזה נעשה בליקטים, זה נעשה...
כן.
זה כמו...
בטק אחד.
כן, זה במידה רבה כמו פאקס ממול התותנות. כאילו, אתה רואה את זה, אבל אתה לא שם לב שאתה רואה את זה, כי הם כל כך זריזים, והם כל כך טובים בלהשיח את דעתך עם הדבר האחר ההוא.
בדיוק.
ואנחנו לא נראה את זה בסרט מודרני, פשוט כי אין שום סיבה לאנשים ללמוד את זה, אתה יודע, הבמה היא...
יש סיבה בשביל להראות שאפשר.
כן, אתה יודע, הבמה בסרטים פשוט יערכו את זה, או יעשו איזה אפקט, they'll special effect it away.
מה שדובך עם מרקס, שהם היו באמת, זה לא היה רק דמויות לסרט, זה היה הם, זאת אומרת, נכון, הרפו באמת יכל לדבר, וצ'יקו לא היה איטלקי.
לא, אתה שובר את זה. צ'יקו היה איטלקי.
צ'יקו לא היה איטלקי.
אני מכיר כמה איטלקים שלא הסכימו איתך. אוי, אם זה היה בימינו, כאילו, אם זה היה בימינו, גם אז זה היה כל כך מעליב.
זהו, זה לא היה מעליב, כי הוא היה כל כך מוגזם.
אתה אומר שהוא חצה את הגבול מ... כאילו...
מפרודיה למה שבא אחרי פרודיה.
Black Dynamited.
משהו כזה.
ספידי גונזלס את... לא יודע, ספידי גונזלס מעליב?
אותי כן, אבל זה כן, אני אוהב אכברים.
אתה חושב שזה סטריאוטיפ נגד אכברים?
כן. לא כל האכברים הם מקסיקנים.
חלקם מה?
ספרדים, ארגנטינאים, יש כמה אכברים עם בוליביה. לא, ברזילאים לא, ברזילאים מדברים פורטוגזית.
כן. אני, כשראיתי את זה עכשיו שוב, אני לא חושב שראיתי את זה המון המון זמן, אני ראיתי רק טעים, אני חושב שהייתי נער או משהו כזה. לי זה דווקא נראה קצת יותר מיושן ממך, כאילו, כן, זה עובד, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא הסרט הכי מצחיק בכל הזמנים, זה לא מבחינתי אפילו קרוב לקטגוריה הזאת, וזה מצחיק, אבל זה לא מפוצץ מצחוק. יכול להיות שהבעיה היא עוד פעם, שראיתי את זה לבד, ואני, כשאני יושב לבד,
בחושך.
בחושך או באור. שום קומדיה לא תעבוד עליי כמו שזה עובד עם קהל. כאילו, אני
זה נכון באופן כללי.
כן, אבל אצלי זה במיוחד שמתי לב. כאילו, יש סרטים שראיתי אותם כמה פעמים. כשאני רואה אותם לבד, אני תמיד כאילו, אוקיי, כן, זה מאוד משעשע. אני מזהה שזה משעשע. גם אם ראיתי אותם שלוש פעמים, כאילו, וצחקתי במקומות. ואז אם אני רואה אותם שוב עם קהל, אני אתפוצץ מצחוק. כאילו, לא יודע, זה עניין אצלי, כאילו, אפקט העדר.
מעניין.
אבל הסרט הזה הוא טוב, ונוסף על כך הוא קצר. בתקופה הזאת נשמע, אנחנו רואים הרבה סרטים, אני תמיד מודה על כל סרט שמוכן להיות קצוץ ועניין, 68 דקות.
כן, ואתה לא צריך יותר מזה.
כן, עכשיו, העניין הוא הסתירה שלו, ויש שם סתירה.
יש שם סתירה כמה שירשו להם.
כן.
כנראה שהם רצו הרבה יותר מזה.
זה מאוד מאוד בולט. לפי אחד מדפי הטריוויה שקראתי, אני לא מתחייב לכמה זה נכון, כי זה דף טריוויה באינטרנט, הכוונה המקורית הייתה שרופס יהיה סוחר נשק, והסיבה שהוא מתווכח כל הזמן עם השגריר ומכניס את המדינה שלו למלחמה, זה כי הוא רוצה להגביר את מחירות הנשק שלו. והאולפנים לא הרשו להם, לא כי זה נראה להם מרושע מדי, אלא כי הם לא האמינו שפוליטיקאי יהיה כל כך ציני.
והם צדקו. פוליטיקאי הם לא ציניים בכלל.
רק רופס המניאק.
כן. הסיבה שמצאו בסרט היא גם... היא גם סטירית בדרכה. שהוא למעשה כל כך שקוע בתוך הסכסוך, שהוא יוצר אותו בעצמו כשהשגריר בא למעשה להתפייס איתו.
זה כבר מעבר מבחור משעשע שלא אכפת לו לפסיכופת, כאילו.
לא משהו... בדיוק פסיכופת. יותר... פשוט פוליטיקאי.
לא, כן, אבל...
הוא שקוע בתוך הנרטיב של עצמו.
אתה לא שם לב, כי זה קומדיה די כלילה באווירה שלה, אבל זה סרט על בן אדם שיוצר מלחמה, שבסוף הסרט המלחמה מגיעה עד לפתח הארמון הנשיאותי. מה שכנראה אומר שמאות אלפי / מיליוני חיילים נהרגו בדרך.
לא, אנחנו לא יודעים כמה היו מראש.
כן, יש 14 חיילים בכל המדינה, כן. אז מי יודע. ואנשים מדברים על הסרט הזה, אתה יודע, בטונים, אתה יודע, לא רק שהוא מצחיק, אלא שהוא גם חשוב וביקורתי, וקשה לי לקחת את זה ברצינות. אולי זה בגלל, לא, כשאני אומר ברצינות, אני מתכוון את הסרט בתור משהו סטירי ומעורר מחשבה, כי הוא כל כך פרוע ואנרכי, שבשלב מסוים אתה מאבד את העלילה, אני מניח.
כל סרט של האחים כהן, של האחים כהן, של האחים מרקס, אני, כן, אני כבר התקדמתי הלאה.
בחרת את האחים הכי לא דומים.
אני בפרק הקודם עוד. כל סרט של האחים מרקס הוא במידה מסוימת סתירה על מוסכמות החברה של הזמן שלהם, כי האנרכיה שהם מביאים היא מאוד מנוגדת לדברים שהיו מקובלים אז, וזו הסיבה גם שהקהל מאוד אהב את זה. לא הקהל העשיר שהולך, שעושה מנוי לאופרה, או מתכנן מראש מה הוא יראה כל השנה, אלא הקהל שיש לו סוף שבוע פנוי, הוא הולך לתיאטרון הכי, הכי זמין וזול.
הוא הולך ללילה באופרה, במקום לאופרה.
כן. אז הוא הולך לראות סרט על אנשים סרט שצוחק על אנשים שהולכים לאופרה.
אז זה העניין, על הסרט הקודם היה כל כך הרבה מה להגיד, ועל זה אני הרבה, כי זאת קומדיה והיא מצחיקה.
יש גם מעבר.
מה יש?
אמרנו שאחד מהכישורים בין שני הסרטים זה באמת האווירה של המלחמה שקרבה. בשני הסרטים היא גם מגיעה בסופו של דבר, אבל בעוד שבמלון גרנד בודפשט היא כל הזמן ברקע עד שהדמויות נחשפות אליה, גם כן לא לשדה הקרב אלא פשוט להשלכות שלה. במרק ברווז אתה רואה בדיוק איך היה אפשר למנוע אותה ואיך זה לא נעשה, כי האנשים שיכולים לעשות את זה יותר מדי שקועים באגו של עצמם.
זה יותר קשור, זה עניין. מרק ברווז נעשה ב-33, ועד כמה שאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה היסטורית, מלחמת העולם השנייה, בטח שהמעורבות של ארצות הברית בה הייתה עניין רחוק ובלתי אפשרי.
גם לא האמינו שתהיה עוד מלחמה גדולה.
כן, מלחמת העולם הראשונה, לעומת זאת, כבר אז נתקבעה בתודעה ההיסטורית בתור הדבר הזה שכל העולם נכנס אליו בגלל שטות, בגלל שורה של הסכמים פוליטיים מטומטמים שעשו לאנשים שלא חשבו על ההשלכות שלהם.
נכון. מלחמת העולם השנייה התחילה מאנשים שמתעלמים מההסכמים.
כן, למרות שהיטלר בהחלט חשב על ההשלכות של מה שהוא עושה.
הוא חשב על להשליך הרבה אנשים.
כן. וזה אולי הדמות של רופס טי פיירפליי. זה שלא, וכל כך לא אכפת לו משום דבר, שהוא פשוט יוצר הרס סביבו.
כן, מה שמעניין שהוא לא איזה, נגיד, שואלים אותו מה הצעד הראשון שלו בתור, מה הוא יעשה בתור נשיא. והוא מתחיל שיר שבו הוא מתחיל לעצור על כל הדברים שהוא עושה בעצמו. הוא אומר שאסור לעשן בממלכה בזמן שהוא עם הסיגר. אסור לספר בדיחות גסות כשהוא עושה איזה כל הסרט. אסור לבוא, הוא בא בין גבר ואישה כשהוא מסביר שאסור לבוא בין גבר לאישה.
טוב, זה בן אדם שידוע באמרה שלו לזה שהוא לא מוכן להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אותו.
נכון. מה שנקרא, אגב, באמת מוכר פסיכולוגית כתסביך גראוצ'ו מרקס. אתה רואה מהדמות שלו שהוא עזוב את זה שלא אכפת לו מכללים ודברים כאלה, הוא יכול להמציא דברים על המקום, לא, וזה לא תקף בשבילו.
ודיברנו על הדמות של בגז בני, שהרבה מהמניירות שלה והאישיות שלה הושפעו מזה, אבל יש הבדל גדול. בגז בני הוא דמות מאוד מאוד הגנתית. אילו אצל בגז בני ה-This Mean Wars שלו תמיד בא אחרי שמפרים לו. הסרטונים היחידים שבהם בגז בני מפסיד, סרטונים מצוירים בשנות ה-30, לצו, זה כשהוא התוקף, כשהוא הביריון.
ורופס לעומת זאת, זה המוסר הקבוע של הלוני טונס.
כן, אל תהיה שמוק. ורופס לעומת זאת, הוא המניאק, הוא התוקף, ויוצא לו טוב, כאילו.
הוא הגיבור.
הוא הגיבור, הוא מנצח במלחמה.
כן.
בעזרת תפיסת השגריר בתוך הדלת. וזה מאוד מונטי פייתוני, זה ממש נראה כאילו שהם לא ידעו איך לסיים, אז הם כזה, טוב, קאט.
לא, הם סיימו את זה כמו שאומני וודוויל מסיימים. בלזרוק פירות על מישהו.
כן, וזה מאוד, גם היום זה מאוד מאוד אנרכי, כי זה לא קשור לשום דבר אחר שקורה בסרט. עכשיו, אתה יכול להגיד ששום דבר אחר בסרט לא קשור באמת לשום דבר אחר שקרה לפניו, כן? זה נון סיקווטור במיטבו, במראו, אבל זה באמת, אתה יודע, ציפיתי למשהו, ולא קיבלתי את זה.
זה הגיוני, אבל זה באדם שכל ההתנהלות שלו היא בלי השלכות. בלי לחשוב על מה המשפט שהוא יגיד יגרום. אז זה הגיוני שככה הוא יצא ממלחמה, וזה הגיוני שככה הוא יסיים אותה, בלי לחשוב על, רגע, עכשיו אנחנו צריכים להגיע להסכמים, לקבור את המתים, דברים כאלה, ימי אבל. לא, הוא אומר, אוקיי, תפסנו אותו בדלת, תתחילו לזרוק עליו פירות. הוא אומר, אני נכנע. אני מצטער, תצטרך לחכות שיגמרו לנו פירות.
אז, מרק ברווז. סרט טוב?
בעיניי קלאסיקה.
קלאסיקה?
אני מאוד אוהב אותו.
אז כל שבוע שבו אנחנו שמים שני סרטים שאנחנו אוהבים אותם, זה שבוע טוב. אז עד השבוע הבא, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
והייל פרידוניה.
הייל פרידוניה. אתה בטוח שאתה רוצה לסיים עם הייל?
ודאי.
אוקיי.
I had a little cheeseburger, he was my only friend. I took him to the picture house and loved him till the end. I had a Venus flytrap on my windowsill, and he ate all the flies that came in my room. Please don't tread on my cheeseburger, he's my only friend in the whole wide world. Please don't tread on my cheeseburger, or I'd have to cut your head off with a blunt chainsaw. I had a little donut, I eat him for my tea. I put him in the microwave and I burned my mouth on the jam. I stole a child's accordion and used it to do this. But then my father broke it and it damaged all his face. Please don't tread on my cheeseburger, he's my only friend in the whole wide world. Please don't tread on my cheeseburger, or I'd have to wipe the remnants of the ketchup on your face. Please don't tread on my Venus flytrap, he's my only friend in the whole wide world. He was little and green, and he kept me safe from flies, until I forgot to water him, and he died, and it was very, very sad. Please don't tread on my cheeseburger, he's my only friend in the whole wide world. How would you like it if I stole your television and I gave it to a Doomcock in exchange for magic beans? Please don't tread on my cheeseburger, he's my only friend in the whole wide world. Please don't tread on my cheeseburger. Oh, 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 oh. Good.